כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ובלילה לא נרדם, לא נרדם. כמו תמיד אחרי סטרס ומצוקה, השינה שלי תרופה כי אין לי תרופה. הכל חוזר. הצעקות, ריח הגופות, כל החרה הזה חוזר.
שלום לכם. התוכנית שלפניכם עוסקת בגבריות וזיכרון בחברה הישראלית. שמענו בפתיחה קטע מתוך אופרת הרוק ילד טוף, שעוד נרחיב עליה בהמשך. אני ענת שרון בלייס, והאורחים שלי באולפן הם הפסיכולוג דוקטור גבריאל בוקובזה, שלאחרונה פרסם את הספר הדרמה של הגבריות החדשה, והוא עוסק בהיבטים של גבריות והקרבה ותפיסת הגיבור. המוזיקאי ישראל כסיף, שביחד עם רובי קפלן העלו השנה את אופרת הרוק ילד טוף, שעוסקת בהלם קרב שחוו השניים, והסופר והמוזיקאי חגי ליניק, שפרסם ארבעה ספרים שעוסקים בצבא, בשכול ובזיכרון, ספרו דרוש לחשן אף זכה בפרס ספיר. שלום לכם, גבריאל, ישראל, שלום. חגי, תודה שהגעתם לכאן. ואני אפתח בשאלה שאתה שאלת את הגברים שפנית אליהם במחקר שלך לקראת הספר, מה זאת גבריות בשבילכם? גבריאל.
פתחת כבר בשאלת מיליון הדולר, מה זו גבריות.
כן, בשבילך.
אני יכול לדבר דרך האנשים שאותם חקרתי, דרך הדברים שאותם כתבתי. גבריות בראש ובראשונה, למרות שאנחנו מדברים על גבריות וזיכרון פה, והמילה זכר וזיכרון קשורות אטימולוגית זו לזו, אני חושב שגבריות בימינו היא קודם כל זהות מודחקת. כלומר, מרבית הגברים בימינו, אני חושב, לא נמצאים בקשר עם רוב החלקים של הזהות שלהם. יש בהם יותר הדחקה ופיצול של כאב ושל הקרבה, שמן הסתם היום קצת נפתח ונגלה, מאשר זיכרון שלהם ומאשר דיבור. אז בשבילי כיום, גבריות היא הזהות השקופה, הלא מדוברת, המודחקת והמפוצלת שרוב הגברים אוחזים בה.
ואתה מרגיש גם כך?
אני חושב שאין גבר, אני חושב שאין גבר שלא מרגיש, למשל, את הפיצול בין הרגש לבין המחשבה, למשל, את העובדה שהוא צריך לשאת כל סוג של כאב, אבל לסתום את הפה לגבי זה, כלומר, לא להתלונן. לפעמים את המצוקה שרוצה לצאת, ובמקום לצאת במילות הרגש, היא יוצאת או בשתיקה ודיכאון, או באלימות. אז כן, אני גם מרגיש את הדברים האלה, אני לא שונה מאף אחד, אבל אני מדבר את זה גם דרך מאות הגברים שריאיינתי אותם למחקר של הספר.
ישראל.
אני רגע להתרגש, קודם כל תודה על הפתיחה הזאת, שככה, באמת מהחומרים שלי לטוף. הקשבתי ככה עכשיו בשקיקה למה שגבריאל אמר. גבריאל, שאני שם לב למילה הזאת, קודם כל גבריאל גם קשור לגבריות. כשסיפרת לי על הנושא הזה, שיתפתי אותך שהייתה לי שיחה בוקר עם מורי ורבי דורי בן זאב, שגם יצר איתנו וביים את המופע הזה לטוף, על הנושא הזה של הגבריות, ועלינו על זה שהגבר, גם גבריאל, אבל גבר נמצא בעצם בין הגבורה במקרה שלנו לבין ההתגברות. היינו במקום של גבורה, היינו במקום של להיות גיבורים, ועכשיו המקום של לחיות עם זה. המקום שאני מדבר עליו בילד טוב, אני חי את המקום של פוסט-טראומה. אני לא נכה צהל, שוב להדגיש את זה. אני אחד מכנראה מאות אלפי גברים שנמצאים, והייתי גם בין אלה שהם מדחיקים את זה. יום אחד החלטתי לצאת עם זה החוצה, עד הסוף, עד הטוף, עם כל העניין של זה, להביא את זה קדימה. זה מה שהפך למופע הזה, וזה גם הייחוד, וזה גם בגלל זה יוצאים הרבה אנשים, ואומרים גם אני אל הטוף, כי
המופע מאפשר לך להתגבר על הגבורה.
לגמרי, המופע, לה... עצם, אני כבר בחזרות, אז הגיע חבר שהוא ליצן רפואי בכיר, ואמר לי, בוא נע, תשמע, עשית על עצמך טיפול. מתי הבנתי את זה ממש חזק? כשהתחלתי להופיע, ופתאום בהופעה כמו בברלה או בזאפ, ההופעה עוצמתית כזאת שאתה נמצא, ואתה מביא את זה לשם, והכל כמו שכתוב, ילד טופי, מביאה דברים קשים בצורה שנונה והומוריסטית, כן? זה דורי. אנחנו החיים תיאטרון, מביאים את זה בגובה העיניים, זה לא משהו שהוא נמשך לא לעצב ולא מיוזיקל, איזה יופי, החיים יפים. הוא פשוט מביא את האמת. ובכל פעם שירדתי מהופעה כזאת, אני לא אשכח את זה עוד פעם מזאפה או במקום הזה, ישנתי באותו לילה כמו תינוק. זאת אומרת, אני בלילות לא ישן אם אני לא... זה כן קיבלתי את ההכרה כמי שסובל.
פתחנו את התוכנית עם
ה... עם ה-PTSD, כן.
שאתה לא ישן
בלילה. ואני מקבל גרס רפואי מהמדינה, כי ככה אני מחבא את המוח בלילה, כדי לא למצוא את עצמי באמצע... וברגע שעברתי...
ישראל, אנחנו תכף נגיע לסיפור האישי שלך. חגי, מה זאת גבריות בשבילך? כי אתה מפרק אותה ספר אחר ספר.
אני חושב שהשאלה הזאת היא ממלכדת. מעצם זה שעלת השאלה, היא כבר מטלת אותנו כמו גבריות, כמו גבורה, כמו גיבור. היא כבר מכריחה לדבר בשפה מסוימת שאני נמנע מלדבר אותה. לכן אני לא חושב שיש בכלל את העניין הזה של גיבור ואת העניין הזה של גבריות.
לאיזה שפה אתה רוצה להביא אותנו?
בן אדם.
אדם.
כן, בן אדם, בלי קטלוגים. ברגע שאתה מקטלג, אז אתה כבר קלו באיזה כן. מסדרון שאתה מתחיל להתפתל בו, כי אתה רוצה לבטל את הקטלוג שאתה מקטלג. אז אל תקטלג מההתחלה. לא צריך להתמודד עם זה.
מחזיר אותנו ממש למעשה הבריאה, לאיזשהו שטח נקי.
כן.
לא נקרא לעצמנו.
להתקרב למקור, את רוצה להשתמש במילה אותנטי.
לפני כמה שנים שמעתי איזשהו עיתונאי בכיר, שדיבר על חייל שנפל בשבי, נחטף, והוא אמר, הוא לא גיבור, כי הוא נפל בשבי. אם הוא היה מוסר את נפשו, ולא נופל בשבי, הוא היה גיבור. ואני זוכרת ששוחחתי איתו, כי זה כל כך הכעיס אותי. כי גם לשרוד את השבי מבחינתי, זאת גבורה, אולי מסוג אחר, אבל זאת גבורה.
בטח, זאת גבורה גדולה מאוד. מי מחליט? אני אגיד לך מי מחליט. יש את הקונבנציה החברתית שמחליט, שמצפה מגברים כבר מגיל מאוד צעיר, כבר מאותם בנים צעירים, הם אמורים לעמוד בכל מיני משימות ויעדים. אני אהבתי לשמוע את מה שחגי אומר, אבל אני חולק עליו. כלומר, בסופו של דבר אנחנו, יש את הזהות הבסיסית האנושית. אבל מעבר לה, יש לנו כל מיני לבושים, כל מיני מלבושים שאנחנו שמים עלינו, ביניהם גם הגבריות והנשיות. ואי אפשר לחמוק מהעובדה שמגיל צעיר בנים מקבלים מסר של גבורה, של להיות גיבור, להיות גיבור על, לשאת סבל, להקריב, להקריב רגש. אמא אמרה לי, דני, ילדי הוא, כן, וכולי, אל תבכה. ואז אתה מקבל כל מיני סוגים של היררכיות. למשל, היררכיות כאב, או היררכיות הקרבה, או היררכיות מוות. אז על פי ההיררכיות החברתיות... היררכיות
בצבא, לגבי קרביים וג'ובניקים, כן. תכף נתייחס לזה.
לא, אז ההיררכיות רק להתייחס למה שאת אמרת. השבי הוא לכאורה, יש בו מין ההשפלה, כן. כי אתה גבר שנלקח. כלומר, אתה עכשיו היית... לא פסיבי, אבל חלש יותר, הפסדת. ולעומת זאת, הגבר שמת, הוא גיבור יותר. יש פה היררכיות של סבל. אבל לשרוד שבי או עינויים, או מרחק מהבית, גם בזמן הלחימה, גם אם לא חזרת פצוע או הלום, זה לא פחות גבורה מכל דבר אחר. וזה עוד כשאני בשדה של ההגדרות הצבאיות. יש גם גבורה גברית שהיא מחוץ לשדה הזה, אבל אפשר להישאר בינתיים בה.
ואתה פותח את הספר שלך בציטטה של הסופר סקוט פיג'רלד, הראו לי גיבור ואכתוב לכם טרגדיה. ולאורך הספר אתה פורס את מניפת הטרגדיה הזאת.
נכון, כי אני חושב שמי שמצפים ממנו להיות גיבור בכל מיני תחומים, לא משנה, גם אם זה בתחום הפרנסה והכלכלה, גם אם זה בתור מישהו שצריך להיות זה שדואג לפתרון של כל דבר, גם אם זה מי שאסור לו להתלונן על מצבו הרגשי, ובאמת גברים עושים את הדברים האלה, הם לא מתלוננים על מצבו הרגשי, הם לא הולכים לטיפול וכן הלאה, אז מי שנדרש ממנו להיות גיבור לאט לאט מתרחב פער בתוך הנפש שלו, בין מה שמצופה ממנו לבין משהו באמת, שהוא אדם, פה אני יכול להתחבר, הוא בן אנוש, עם כשלים, עם פגמים, עם מגבלות, אבל הוא אמור כל הזמן לעמוד במשימה, משימת גבורה מסוימת, ולכן הדימוי הזה של הגיבור, ולפעמים של גיבור על, בניורים אנחנו מדמיינים את גיבור על, הוא הרבה פעמים באוחריו של הגבר, כי הוא ינסה לממש אותו, ובוודאות ייקשל.
אתה נפגש עם קצינים בצבא, עושה איתם עבודה.
נכון.
אולי גם מטפל בהם, מה אתה שומע מהם?
קודם כל, זאת חוויה מאוד חזקה לפגוש אותם כאלה קצינים בכירים שעברו דבר או שניים, ואתה יושב ואחד הוא על כיסא גלגלים בגלל מנהרה שקרסה עליו בצוק איתן, והאחר הוא עם אביזרי שמיעה כי פגז התפוצץ ליד האוזניים שלו, ושלישי הוא הלום קרב, והוא יושב והוא קצין והוא מדריך אחרים, אבל הוא גם מבולבל ושוכח דברים ומוצף כל הזמן ואי אפשר להחזיק אותו כמעט. אז אני כל הזמן רואה את הדברים הללו, וזה מדהים לראות, הם עצמם אומרים לי, אלה קצינים בשנות ה-40 וה-50 לחיים, הם עצמם אומרים לי, בגיל 18 בטח שרצנו, היינו מוכנים להכל, כולל להקריב את עצמנו. באמת רצינו להיות גיבורים. היום, 20, 25 שנה אחרי, כשאנחנו מצולקים, וגם יש לנו משפחה וילדים, לא בטוח שנרוץ כל כך, אנחנו מבינים את המחיר של הגבורה הזאת. עכשיו, אין לנו ברירה, זאת המשימה שלנו, ואנחנו גם מאמינים בה, אבל אנחנו כבר יודעים היטב כמה כואב המחיר שלה.
מטשטש עקבות, מפחד לחלום, מקווה שיגיע מלילה אל יום, מרדד מציאות.
ישראל, תשתף אותנו בסיפור האישי שאחר כך הפך להיות אופרת הרוק. סיפור האישי שלך מהצבא. היית חובש קרבי?
הייתי חובש קרבי, מה שנקרא חוגד, מפקד חופשים. ואני בדיוק ככה הקשבתי למה שגבריאל אמר, זה בדיוק העניין, בדיוק שם היינו, רצנו, לא עניין אותנו שום דבר. אני שרי חשבתי לבן שלי שעכשיו בן 20 ועכשיו בצבא, גם בנחל כמו שאני הייתי, רק בעורף, וזה בסדר, ואני שלם עם זה, למרות שכן, גם בי היה את הניגוד, תמיד רציתי
אותו?
שהוא יהיה, חינכתי אותו למקום זה... והייתי בטוח שתמיד גם הייתי בתפיסה שהוא הולך
לא,
לקרבי.
לא, חינכת אותו לקרבי או להיות...
חינכתי אותו להיות אדם, חינכתי אותו להיות כמו שחגי אמר, אדם, לא גבר, לא גיבור, לא שום, פשוט להיות אדם, ולבחור את מה שטוב לו. וכן, רציתי בלימודה, רציתי בפנים, בגבריות שלי, במקום שלמרות כל מה שיש לי, והפוסט טראומה וכל העניין הזה, כן, אני מודה שלשם כיוונתי, אבל לשמחתי הוא בחר, גם הייתה איזושהי בעיה רפואית, אבל למקום ש... והוא בעיקר העביר הדרכה, ריכז שבט, מה שנקרא, ועשה משהו שהוא מבחינתי, היום אני מבין הרבה יותר משמעותי, נתן לקהילה מאשר להיות בדברים במלחמה. אבל מה שגבריאל אמר קודם, אני מחבר את זה שם לסיפור האישי שלי, רצנו אז לא ראינו ממטר. אני השתחררתי כמצטיין מפקד הנחל ומצטיין קצין רפואה ראשי לצה"ל, רק שנתיים אחרי, בעצם במקרה שלי, בגלל מות אחי בתאונת דרכים, בעקבות טראומה אחרת, התפרץ אצלי ה-PTSD, אותם לילות שבהם אני חוזר למקומות האלה.
שאתה צריך לטפל בפצועים?
שאני צריך לטפל.
בהרוגים?
כי זה, כן, זה מקום, אם נגיד את זה בצורה הכי פשוטה והכי בגובה העיניים, אתה עובר חוויות בגיל 19, שאמרו לי פעם שאין לדעת, זה נפשו של כל אדם מנפש אחרת, המון אנשים עברו את זה, יש כאלה שזה פסח עליהם, זה לא משהו שאתה יכול לדעת מראש בגנים, כמו שאמרו. אצלי זה התפרץ אחרי שנתיים, יש כאלה שזה קורה להם באותו רגע. אני אז כשקרה, שאלת הסיפור האישי, אז כשאני הייתי בג'באליה, יש ככה שני סיפורים עיקריים שאנחנו מתעסקים איתם בילד טוב. ובג'באליה, אז בתור חובש ידעתי אחרי שזה קרה, שאסור לי לעזוב את השטח ואני צריך להתמודד כדי לא להיכנס לאלם קרב, הכל היה בסדר ועשיתי את זה. זה לא מנע את זה ששנתיים אחרי זה התפרץ. והמקרה השני של אלוף נחמיה תמרי וצוותו, ארבעה אנשים שבעצם התרסק המסוק, זה סיפור ידוע בפיקוד מרכז, ובמקרה, עוד פעם, אין מקריות בעולם, יש שם מתרחש, אבל אני הייתי קרוב עם, וזה היה באמצע הלילה, אז הזיקו אותנו הקרבים לטפל, והרופא שלי לא היה, כי היה רופא מילואים. מצאתי את עצמי, ילד בן 19, מפקד, כוח מגיע למסוק שכרגע התרסק, ונתקל בתוך הדבר הזה, עם עוד ארבעה ילדים כמו, אולי צעירים בחצי שנה, ושוב, ואז היה מקום, לא, הכל היה בסדר, השתחררתי כאצטיין, אבל זה לא מנע את זה שיום אחד זה יתפרץ.
מעניין שאתה כל הזמן אומר ילד, ילד, כי אנחנו מדברים על גברים, ואתה מחזיר אותנו לילד, גם השם של אופרת הרוק, שכתבת ביחד עם רובי קפלן, בוא נשמע את השיר "לא מדבר גלויות".
בלילות כשהים מתקרב מאיים על נחלתי לסוחפה נגני לי על כינור תנועה למדי אותי אהבה עד זם יעבור עד שוף השערה לא מדבר גלויות משתמש במילים נרטפות מבקש שתבין שאפתח לא מדבר גלויות
גלויות משתמש במילים נרדפות מתחנן שתבין שאפתח רגע אחד המילים התפייסו לשורה
יכלו להגיע
מבט התרכך בעיניים אפשר להביע ולרגע אחד מול ים סוער מול שמש צונחת וטירוף אני מאבד את עצמי לדעת לא מדבר גלויות משתמש במילים נרדפות מבקש שתביני שפתח לא מדבר גלויות משתמש במילים נרדפות מתחנן שתביני פתח מדבר
גלויות
משתמש במילים נרדפות מבקש
תודה, אני אתן רק בכל זאת קרדיט למה ששמענו את זה, זה מתוך האלבום של אלה טוב שיצא ממש עכשיו, שאהוד בנאי ודורי בן זאב הם אורחים מיוחדים שכמו שאמרתי קרדיט קודם שהוא בים, והתהליך המופלא הזה שנוצר עם רובי קפלן, ועם דפני אופר זוגתי, שבעצם כמו שמעתם לא מדבר גלויות, זה המקום של, ומה שהוא גם מביאים במופע, ההתמודדות של גבר, ההתגברות, בעצם מתוך החיים שלנו.
מי שר איתך כאן?
הכי חשוב, כן, שרון עזריה, המופלאה שר הייתי כאן.
תודה. חגי, אנחנו חוזרים אליך, אל המילים.
קדימה.
הספר הראשון שלך, היו בו סיפורים קצרים, אחד הסיפורים משמעותיים, מישהו נפל, שגם אחר כך פיתחת אותו בספרים האחרים שלך. זה סיפור על זיכרון הילדות שלך מהיום שבו נהרג אחיך הגדול זוהר. אתה גם מופיע עם השם שלך בסיפור, במישהו נפל. הילד הוא חגי.
כן. קודם כל, בגלל שאני חושב שזיכרון הוא דבר מאוד חשוב לכותב, הוא החומר. שממנו אתה יוצר את הסיפורים.
דיברת קודם על השפה העברית, ופה כן. הסיפור נפתח עם העניין הזה של מה זה מישהו נפל, הרי מישהו מת, למה אומרים נפל? הרי מישהו נופל קם.
כן, זה חלק מה, לדעתי זה איזשהו, תראים, לקחו את זה מהתנך, נפל על במותך החלל וכו', אבל לדעתי זה איזשהו קיבוס של מילים. זאת אומרת, החוויה שלי הייתה שכשהוא אמר, שהודיעו לי שאחיך נפל, הייתי ילד בן 8, לא הבנתי את המשמעות. זאת אומרת, חשבתי נפל, שיקום, זה קורה, את יודעת, לא, 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 זה לא, לא תפסתי את זה. ואני חושב שהשפה הזאת נולדה מתוך האתוס הישראלי, והאתוס הישראלי ניזון מתוך המיתוסים, והמיתוסים ניזונים מתוך המעשה גבורה, והמעשה גבורה ניזונים מתוך זה שאתה לא מת, כי מת זה דבר סופי, אלא אתה נופל. זאת אומרת, יש איזשהו משהו בלתי נגמר מבחינת המילה, אתה נופל, אתה לא מסיים את זה אף פעם, ויש איזשהו משהו של לא מת ולא חי כדי להזין את המפלצת הזאת, וחלק מהעסק ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל חלק מההתעסקות בגבריות היא בעצם להזין את המפלצת הזאת שיושבת על שרשרת מזון של מה זה גבורה, גם לא להיות במשחק, זה חלק מהמשחק. אז מה זה גבורה ומה זה גבר ואיך נלחמים בזה, זה חלק מהמערכת שהיא מאוד שמחה על זה, שמזין אותה לאופן הזה שבו נערים בני 18 התגייסו לצבא כדי להילחם.
ואתה מתאר את חדר הזיכרון שנמצא אצל כל כך הרבה משפחות שקולות, דיברת על המתח חי, החדר זיכרון,
כן.
הוא סוג של חיים,
כן,
בתוך אבל... הבית שמסביב הכל מת, ההורים בקושי מתפקדים, לא בהכרח מתייחסים לאחים האחרים,
כן.
וכל התמונות תלויות והנרות דולקים.
כן, אבל המדינה מזינה את זה, זה חלק מהאתוס של המדינה, זאת אומרת, פעם בשנה...
אתה מדבר על בית פרטי.
כן, אבל, יש לי, אבל, כן. יש, אבל זה עניין של לגיטימציה, את יודעת, המדינה נותנת לזה לגיטימציה לעניין של הזיכרון, המדינה עצמה פועלת כדי להפעיל את הזיכרון, פעם בשנה המדינה כובשת את המרחב האקוסטי של מדינת ישראל עם הצפירות, וכל האנשים עומדים שתי דקות, פעם בשנה מתכנסים בכל בתי הקברות, פעם בשנה...
אתה מכיר בתים שלא זוכרים כך, שאין שם תמונות?
כן. כן.
שזוכרים אחרת?
מעט, אני לא מכיר את כל כן. הבתים בזה, אבל יש בתים שלא משתפים פעולה עם, עם דרך ההנצחה. כי דרך ההנצחה היא מזינה את האתוס. את יכולה לראות את זה שהמדינה מממנת ספרי זיכרון, והמדינה מממנת את הבתי קברות מבחינת, נגיד מישהו היה בצנחנים, אז יש יום הזיכרון לחיל הצנחנים, ויש יום הזיכרון לחיל המודיעין, ויש יום הזיכרון של הפלוגה, ויש יום הזיכרון של בית הספר, ויש יום הזיכרון של בית ספר תיכון, ויש יום הזיכרון של הצבא בכלל, ויש יום הזיכרון של המלחמה. אתה מוצא את עצמך בעצם משפחה שכולה, מוצא את עצמה 6-7 פעמים בשנה.
אבל חגי, מה אתה מציע במקום?
קודם כל, לא התפקיד שלי להציע. אני לא...
אתה אח שקול, איך אתה זוכר?
אני חושב, אני אתן לך דוגמה, אני לא הולך בתפקוד. אני לא משתף פעולה עם העניין הזה של ביום הזיכרון הכללי. כולם עומדים, שר הביטחון או מי שלא יבוא, מגיע עם המכונית המעודרת שלו, כאשר שוטרים עם אופנועים רצים לפניו, הוא בא, נואם איזשהו נאום פוליטי, אני בכלל לא מדבר אליי, אני גם לא מקשיב לו. יש את הטקס הזה שיורים, אחרי זה הנחת זרים של ארגון האימהות העובדות, מכבי אש של ראשון לציון.
איך אפשר לזכור באופן אחר, באופן פרטי?
אני חושב שכל אחד, לפי המבנה אישיות שלו, ולפי הרקע שלו, ולפי הטקסים הפנימיים שהוא מקיים במשפחה שלו, ולא לשתף פעולה עם המדינה, המדינה מנצלת את זה.
חברים שלך כאן לשיחה שלנו מהנהנים, בוא נקרא קטע, קצר מתוך הסיפור. בחרנו איזשהו קטע, ואחר כך נמשיך עם השאלות.
נסעתי עם ההורים ועם אחי לנוטריון. אחי רוצה להתגייס ליחידה קרבית. הוא צריך אישור של ההורים מנוטריון בשביל שהצבא יסכים. ישבנו במשרד שלו. מעל הנוטריון ראיתי מסגרת תלויה על קיר. ובפנים תעודה שאומרת שהוא נוטריון, עם שתי חתימות גדולות. בקצה התעודה, ליד החתימות, היה מודפס דיקן הפקולטה למשפטים. הנוטריון הקריא משהו ואחר כך ביקש מההורים שיחתמו. אבא חתם את החתימה המיוחדת שלו, לאמא אין חתימה. היא רשמה לאט את השם שלה. הנוטריון חתם אחרון עם חותמת מיוחדת, אמר בהצלחה ונתן לאחי את האישור. אמא פתחה את הארנק לשלם. הנוטריון אמר, אין צורך בתשלום, והוסיף בהצלחה.
ביקשתי ממך לקרוא את הקטע על האח שמבקש אישור להתגייס לקרבי, כי במשפחות שכולות אפשר
חלק מהניצול.
להימנע מכך, ואתה התגייסת לשייטת. יכולת להימנע. בחרת במסלול הגברי ביותר.
ברור.
והיום אתה גם מבקר אותו.
אני לא מבקר, זה לא... את העניין של האתוס של המוות במדינה, ברור שאני מבקר אותו, כי אני רק אתן דוגמה קצרה, קטנה, ותביני אולי, המאזינים יבינו. אני פעם ראיתי בטלוויזיה בערב חדש אמא שהבן שלה נהרג חודש לפני שהיא הופיעה בערב חדש, ובערב חדש הזמינו אותה, ובין היתר היא העבירה ביקורת על מחיר הלחם או משהו כזה. עכשיו אני שאלתי את עצמי, קודם כל הייתה מאוד מסודרת, היא הלכה למספרה, הייתה מאופרת, זאת אומרת, חודש, לפני חודש הבן שלה נהרג. ואני לא מבין למה, בגלל שהבן שלה נהרג, היא מבינה יותר במחיר הלחם. היא לא מבינה יותר. היא גם לא מבינה יותר בפוליטיקה. אנחנו רואים תופעה רחבה מאוד של אנשים, משפחות שקולות, ויש, לא אין כל בשמות, שהם פתאום הופכים להיות איזה קול קורא לכל מיני נושאים לא רלוונטיים. והמדינה מעודדת את זה. ולמה היא מעודדת את זה? כי זה חלק מהמיתוס.
טוב, אתה אומר פה דברים לא פשוטים, אבל חשוב לשמוע אותם. ואתה גם הבאת את הדברים שלך אל המוזיקה, ועשית עם יוסי פרץ אלבום ששמו סידור אחרון. Yeah. ומתוכו אנחנו נשמע את השיר אמרו שהוא מת, שעוסק באמת באותו זיכרון ילדות.
אמרו שהוא מת, אמרתי לו, הוא רק ישן. אני חוזר ואומר, אמרו שהוא מת, אמרתי לו, הוא רק ישן, ליבו ער. תקשיבו לצעדים הכפולים, אנחנו מתקדמים, 60 כפולים, זורקים אותנו הרחק קדימה. צרכה בקאמי הרמקול, הלוויה עוד 5 דקות, אמרתי לו, הוא רק ישן, אני חוזר ואומר, ליבו ער. אמרו שהוא מת, ניסו לשכנע, הוא רק ישן, ליבו ער. תקשיבו לצעדים, אני חוזר ואומר.
גבריאל, אני חוזרת אליך.
יש לי הרבה מה להגיד.
גברים בוכים? אתה פסיכולוג.
כן, גברים דווקא בהקשרים כאלה של קרב פחות בוכים, יותר הם יבכויים כשהם ידברו על הקשר שלהם עם אבא שלהם, למשל. אבל אני רוצה ברשותך להתייחס לדברים שנאמרו כאן. כמו שאמרתי קודם, זיכרון ומודעות. מודעות, כלומר, היותך בקשר עם חלקים שונים בתוכך. וכאשר אין לך מודעות, קל מאוד לעשות לך מניפולציה. כאשר אין לך מודעות, אתה לא יודע מה המחיר שתשלם על ההתנהלות שלך. תחשבי מה קורה אצלנו במדינה, כאשר יש איזשהו קונפליקט ביטחוני, עד כמה התלהמות יש בקרב הציבור, גברים ונשים כאחד, לצאת ולהראות להם ולנצח וכן הלאה. אין שם כמעט התייחסות ומודעות לאיך הגברים יחזרו. והנה יושבים איתי כאן שני גברים, ואת יכולה לראות איך חוזרים, יכולים לחזור שבורים ופצועים, יכולים לחזור... לא מתאים שאני מדבר?
לא, אני בסדר גבור. אני לא שבור.
לא, התכוונתי להלם קרב.
כן, אבל אנחנו אמרת גברים ורבים.
נגמר, סליחה.
מעניין שחגי מיד מציין שהוא בסדר גמור ולא שבור.
לא, בסדר גמור, אין בעיה, לא, אני...
הכתיבה שלך מסגירה משהו אחר, נראה לי.
בסדר.
תכף נחזור
אליי. המשפט היה שחוזרים שבורים ופצועים וחוזרים ביקורתיים, זה היה המשפט, אבל אם זה לא מתאים כי זה אישי, אז אני מוכן לוותר על זה.
אז הוא חזר ביקורתי. סוג של...
לא, לא, זה היה המשפט שהיה אמור להיות, אבל אני גם אוכל את זה כללי, לאו דווקא, פשוט כי עכשיו שמעתי כאן דברים מאוד חריפים, אז...
חוזרים שבורים, פצועים, אבל מתגברים ו...
תראי את התגובה. כן, חוזרים שבורים.
חוזרים שבורים, אבל מדביקים ובוחרים בחיים, אין ברירה.
בוחרים בחיים, לא אמרתי חוזרים מתים.
חוזרים אליך, הפסיכולוג, תראה כמה צריך אותך.
כן, כן, אז... נניח לה, זה מעורר וזה בסדר, כן, זה נכון. אמוציונלי, זה בסדר, גמור. אז
זה אומנות.
אני אחזור לדבר, כן? חוסר זיכרון משמעו חוסר מודעות. חוסר מודעות משמעו שאתה לא יודע מה היו ההשלכות של ההתנהגות שלך. ואני נותן כדוגמה מצבים של קונפליקטים שיש לישראל, ואז התלהמות שיש הרבה פעמים בציבור לצאת עם הצבא וכן הלאה. אבל ללא מודעות לאיך החיילים שווים. חלקם שווים פצועים, חלקם שווים הלומים, חלקם לא יחזרו עוד. חלקם יחזרו ויהיו ביקורתיים למערכת, כי הם עברו כבר את הכאב, הם עברו כבר את הפציעה. אבל לפני כן, אנחנו לא מחונכים להבין את הדברים האלה, אנחנו לא מחונכים לרגשות האלה מראש. רק אחרי שנעבור את הטראומה, אנחנו נדע משהו על זה.
אני אשאל אותך את השאלה, אם אנחנו נחנך את עצמנו, חיילים וחיילות מראש, איך נגן על המולדת? המציאות מסביבנו לא מאפשרת לנו את הפריבילגיות האלו אולי.
בואי נתן לך דוגמה טיפה פרובוקטיבית, כדי להבין מה הכוונה בחינוך. שאלתי אותה את הקצינים שדיברתי איתם. כן, יש, אנחנו נלחמים על חיינו, אנחנו נלחמים על חרבנו, על הישרדותנו, וכל האתוס הזה. האם אפשר לדמיין שבאימות הבא, בעזה או בסוריה, נשלח במקום גייס של גברים, גייס של נשים לקרב? נאמן אותם היטב, לוחמות קרקל, שריון וטייס.
ויש יותר ויותר נשים.
ויש יותר ויותר, הם יהיו באמת אמזונות, כלומר, לוחמות ללא חת. זה בסדר? ברור שהתגובה בחדר הייתה, מה פתאום? מה יקרה להם שם? קודם כל מה, נראה מראות של נשים פצועות, נשים הרוגות, נשים שנפלו בשבי ועשויות לעבור התעללות מינית, מישהי אפילו הייתה קצינה אחת ואמרה, האישה יכולה לחזור, אישה כזאת יכולה לחזור בהיריון. אני שואל, כן? אז מה עם הכאב הגברי? מה עם המוות שהגברים נאלצים לתת? מה עם הפציעה? מה עם, עם הדברים שראית ולא תשכח כל ימי חייך בשדה הקרב של אחרים? מה עם החברים שאיבדת? זה הכאב שהוא יותר שקוף, הוא יותר מובן מאליו. כן, חינוך כזה יבוא ויאמר, אתם יודעים מה ההשלכה של מושג הגבורה שלכם? היא איומה ונוראית, ואולי זה יכול לתת לכם איזשהו כיוון ללכת להחלטות אחרות, אולי פחות מתלהמות, אולי פחות מיליטריסטיות, בהחלט, כן, זה חלק מסוג כזה של חשיבה.
אתה מזכיר בספר שלך את מקס נורדאו, שטבע את המושג יהדות השרירים. פה בארץ צריך את הצבר השרירי הלוחם כנגד היהודי הגלותי שהלך כצון לטבח. ואתה דיברת קודם על העניין הזה של המתים החיים, והוא קיים בשיר הידוע יותר של אלתרמן, מגש הכסף. אנחנו, הם מדברים, החיילים השרופים המתים מדברים. אנחנו מגש הכסף, עליו ניתנה לך מדינת היהודים, מדינת ישראל. הנה, גדלנו על האתוסים הללו. שוב, איך אתה רואה את זה באנשים שאתה מטפל בהם, או משוחח איתם?
מאוד חשוב לי לומר.
גם את המיתוס הזה של המת החי, שהמת הוא מת, כמו שאמר חגי. הוא לא חי יותר.
מאוד חשוב לי להבדיל בין המיתוס לבין החיים הפרסונליים. והישראליות החדשה באמת ניסתה להתנגד ולהקים עם חדש, בין היתר של לוחמים. אבל בסוף יש את האדם הפרטי, את האדם הפרסונלי, את החייל שמתגייס. ואיך הוא מתמודד עם הדברים? אני אתן לך 2-3 דוגמאות אישיות. ביום הראשון שלי בטירונות, הייתי בשירון בחטיבה 7, ישר הורידו אותנו מהאוטובוס ותיזזו אותנו. אני חשבתי שצריך להגיע ראשון, הגעתי שני, אחרי איברהים הבחור הדרוזי, וצעקו עליי, איך אני לא עוזר לאחרונים. אז בפעם הבאה הלכתי לעזור לבחור היותר מגודל, לעזור לו. כשעשיתי את זה, נתקלתי באיזה גדר טייל, נפלתי ונקעתי את הרגל, הגעתי אחרון. עכשיו הגעתי אחרון, אז הריצו אותי על זה שאני אחרון. ולאט לאט הרגל התנפחה, ופחדתי להגיד שכואב לי, כי חשבתי אולי אסור. ורק בלילה, כשכבר עלה לי החום ל-40 מעלות, ניגשתי ושאלתי בחשש, אם זה בסדר, שירו את... הרמתי את המכנס, היה שם נקע בגודל של כדורגל, והבהילו אותי למרפאה. לא ידעתי איך אני אמור לפעול בסיטואציה הזאת. זה אחד. עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חייל שהיה איתנו בטירונות, ונכנס לדיכאון, ונתנו לו לשמור ברמת הגולן לילה שלם, ובאין מוצא ובאין הבנה של איך הוא אמור להתנהג, ירה לעצמו בראש. כן? הוא גם לא ידע מה הוא אמור לעשות, איך הוא אמור לפעול, עם מי הוא אמור לדבר. שם להבדיל אלפי הבדלות. ועוד להבדיל, חבר שלנו, ניר דובב, שנהרג בלבנון. ואנחנו באנו, נערים בני 18 וחצי, 19 לשבעה, בבית של ההורים שלו, ולא ידענו איך אנחנו, מה אנחנו אומרים לעשות, איך אנחנו נתמודד עם המוות הפתאומי הזה. אז הדברים האלה, כששולחים אותנו, שולחים לגבורה. אבל כשאנחנו חוזרים משם, או גם כשאנחנו שם בזמן אמת, אנחנו מבולבלים לגמרי, בכלל לא יודעים מה אנחנו אמורים להרגיש, או איך אנחנו אמורים להתנהג.
יש פה איזשהו עניין בין דורי, הרי אנחנו לא נמצאים שוב בתקופה של מלחמת העצמאות, או ששת הימים, עוד מעט 50 שנה לששת הימים, יש להם יותר פתיחות. גם גברים הולכים לטיפול, וגם בצבא יש לזה יותר פתיחות. אתה לא מרגיש את זה שיש הבדל בין דורי?
היא מוגבלת. תראי, בשנות ה-90, למשל, היה את העניין שחיילים, חיילי גולני, בחו בהלוויות של חברים שלהם שנהרגו בדרום הלבנון, והם חטפו על הראש.
כן.
מהדבר הזה גם בתקשורת
האשימו
אותם.
אבל היום כבר לא.
אני אומר, הם תקשורת, בסוף מחד גולני ניסה למצוא פשרה, אמר, הם יבכו, אבל תוך כדי שהם עומדים ישר ועם משקפי שמש. כן, אבל שיבכו. אבל הדמעות ניצחו, לטוב או לרע, הם ניצחו, והיום זה יותר מקובל. בעשור האחרון יש הרבה יותר מעורבות הורית בצהל, ובהתחלה צהל מאוד פחד שלא ייצאו לו חיילי שוקולד. הורים שבאים למין יום הורים בצבא, מה זה, איך זה יכול להיות? אבל לאט לאט הבינו בצהל ועברו תוכנית מאוד משמעותית, שזה בסדר לערב את ההורים ולקבל אותם, כי זה היום החייל החדש, וצהל לא פחות חזק מהדבר הזה. אז כן, יש שינויים ומגמות כאלה ואחרות, אבל עדיין, בין ה-18 יצטרך להיות מחושל, וגם המילואימניק יצטרך לצאת לקרב, יהיה חייב להקריב את עצמו אם יהיה בכך צורך, ובדרך כלל כשהוא יחזור, בין אם זה בזמן מלחמה והוא יראה את העיר חיה וגואשת, כשבחוץ, כשבגבולות נהרגים, ובין אם אחרי שישכחו הקרבות, לא יראו את הסבל שלו, לא יראו את הכאב, לא יראו את הקרבה שלו, יצפו ממנו כל הזמן לשאת את הדבר הזה ולהיות את הסוג הזה של הגיבור שאנחנו מדברים עליו.
אני ילד דוב, ממציא, חולם, הוזה, בלי חוזה. קצב שלי, החיים תיאטרון, אני שחקן בעל כורחי, ילד טוב חי, לפי הקצב שלי, החיים תיאטרון, אני ילד טוב. וככה מתנהלים החיים במורת היצירה, יוצרים וחולמים, עד שיום אחד דפיקה על הדלת.
הסופר יהושע כנז כתב בסוף שנות ה-80 את הרומן החשוב שלו, התגנבות יחידים, שכולו מדבר על הטירונות בבה"ד 4 של טירונים בעלי כושר לקוי. הוא חוזר חזרה לשנות ה-50 על החוויות הביוגרפיות שלו. יש שם את אלון הקיבוצניק, שלא מסוגל לשאת את זה שהוא לא גייסו אותו לקרבי, ומולו את מיקי, שזה בסדר גמור מצידו הספורטאי, שהוא יכול לצאת למשחקים ולא לעשות מעשי גבורה. והנה, באחת השיחות בין מיקי לאלון, אומר לו מיקי, בספרטה היו זורקים את התינוקות החולים, החלשים, בעלי המום, באיזה הר, שימותו ברעב, או שהחיות יאכלו אותם, מפני שלא יגדלו מהם חיילים טובים, והם רק יהיו מעמסה על החברה ויחלישו אותה. ואז הוא ממשיך, מדינת ישראל המציאה בשביל זה את בד 4. הוא אוהב ככה להתנגח באלון שעדיין מפנטז להיות קרבי, למרות שהוא לא.
כן, את מבינה על איזה מיתוסים ועל איזה סיפורים אנחנו גדלים. כי עדיין כשנערים גדלים היום, גם היום בשנת 2017 בישראל הלכאורה מודרנית, אם הנער יראה איזושהי התנהגות רגשית, ירצה לבחור בחוג מחול, יחשוב אולי שלא בא לו לשרת קרבי, עדיין הוא יתקל, בדרך כלל בגינוי, אולי הוא חלשלוש, אולי הוא רכוכי, אולי הוא הומו, או אולי הוא בוגד, כן, לא רוצה להתגייס.
אתה מרחיב על זה בספר שלך, ישראל, אני חוזרת אליך, גם לחשוב אולי על דברים שאתה רוצה לומר דרך הכתיבה שלך והמוזיקה שלך. יהודה עמיחי, אחרי מלחמת העצמאות, שבאמת הייתה מלחמת אין ברירה, כתב, אני רוצה למות על מיטתי. איזו משפט ביקורתי אחרי המלחמה שלא הייתה ברירה אלא ללחום אותה. מה אתה רוצה לומר בילד טוב?
אז אם זה משהו, בדיוק כקונטרה, ילד טוב נגמרת ב... שאני אומר, את יודעת מה בא לי? מה? בא לי לחיות מההתחלה. שזה גם המסר, כמו שאמרתי קודם, הבחירה בחיים. טראומה אי אפשר למנוע, כל אחד יחווה טראומה, איזושהי בחיים שלו. אבל הבחירה מה לעשות מתוך הטראומה הזאת, האם לצמוך ממנה, להתעסק, לבכות עליה, ובגלל זה מתחבר לבחירה של החיים, לא, אני לא מעוניין למות, ואם להתחבר למילים, מה שמר מקודם חגי, בשבילי אני עדיין ככה נורא חזק עוד עם המילה נפל, אני חושב שאתה יודע, אנחנו אומרים נפל ולא מת, נפל, קודם כל כולנו כמו הולכים על איזשהו מין מסוע כזה, אנחנו אומרים מפוחים, באיזשהו שלב של החיים שלנו אנחנו נופלים לצד אחר, מה לעשות, זה איזושהי אקסיומה. אבל הנפילה גם, אני חושב שזה, זאת אומרת, הנפילה של האתוס, הנפילה הזאת שאתה, אני כל החיים שלי, דוגמה, הייתי בטוח, זאת אומרת, שמה שעברתי היה בשם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, וכן, היום ההסתכלות הזאת היא על ה... על מה שעשינו שם, על ההתרוצצות בשטחים כאלו אחרים, המוות המיותר הזה של כל כך הרבה נשים. אז פתאום נופל לך איזשהו משהו בנפש, שפתאום אתה צריך למלות אותו ולהתמודד כדי להצדיק בפני עצמך את הלילות האלה, את הסיוטים האלה, את הסבל שהמשפחה או הסביבה שלך עוברת בגלל הקצרים שנהיו לך בנפש. ופתאום אין לך איך להצדיק את זה, כאילו, כי זה פתאום כבר לא נראה לך באמת גבורה. אז...
אנחנו מדברים היום ביום הזיכרון. זה בכל זאת יום שבו מבקשים לזכור וגם לנחם.
זה לזכור ולנחם, ותראים עוד פעם מה שחגי אמר קודם, וזה יצר אצלי קונפליקט מאוד גדול. אני מתעסק בהנצחה מצד אחד, ממש באיזשהו, בהרבה פעמים במקום שלי כמוזיקאי, במקום של הנצחה. ואם זאת, אני כל כך מתחבר למה שחגי אמר עכשיו על המקום של, הנה, הפעם הזאת שמשתלטים על המרחב האקוסטי, שזה סוג של, אני דרך אגב תמיד עם הסוג של אונס. השמיעה שלנו דרך אגב זה הרכוש שהוא תמיד פתוח, זה לא גם העיניים שחוצמים. כשאנחנו הולכים ברחוב שמישהו מתחיל לשיר באמצע, במה שנקרא לטריד הציבור, זה סוג של כוחניות, והמקום הזה שהוא מדבר עליו, הנה יופי, היום זוכרים, היום יום זיכרון. מי כמונו יודעים, אני דרך אגב, אני אח שקול, אני שכלתי את אחי לא במלחמה, בתאונה, שכול הוא שכול, ויש לי את חברים, כל יום הוא יום הזיכרון. וכל יום הוא יום חדש של, 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 של חיים להתמודד עם זה. אז שוב אני אומר, התוצאה, אני כן משתדל, ואני אומר, יצא לי כך, אני ביום הזיכרון כמוזיקאי גם עובד, מנהל לטקס יום הזיכרון כאן, בקיסריה. אני מתחבר לדברים האלה, ואני מחליט, הבחירה שלי, כמו שאני בוחר בחיים, כשאני הולך ועושה את זה, אני מנסה להתחבר לא לצד הזה שחגי אומר והוא צדק, יופי, היום יום הזיכרון שלכם, עזבתם את הטלוויזיות שלכם, את הפיצוחים ואת הנהנתנות שלכם, ונזכרתם שאתם צריכים לזכור, אלא להתייחס לזה כמשהו טוב שבא, ואנחנו חלק מעין של כן להזכיר לאנשים, לעשות את הדבר, להזכיר להם, אולי כדי שזה לא יקרה יותר, אולי כדי שזה יהיה פחות ופחות, וכל האתוס הזה של העיקר להיות גיבור ולהיות יותר חזק ולהיות גדול ושאפשר למות בשביל זה. כן, אני הייתי רוצה שהדבר הזה גם ייעלם.
אגב, דיברת קודם על דמעות ועל יום על זיכרון. יש הרבה גברים ונשים, יש גם כמובן גם הקרבה נשית שצריך לזכור אותה, כולל במלחמות, אבל יש הרבה גברים, משום שאנחנו מגדר שקשה לו לבכות, וקשה לו להביע רגש, יש הרבה גברים שאני מכיר, שביום הזיכרון הם יושבים מול הטלוויזיה, או מאזינים לרדיו, ובוכים. ואני חושב, קודם כל, כי זה באמת כל כך כל כך עצוב, לעומק הלב, אבל אני חושב גם בין היתר, כי בשאר ימות השנה הרבה יותר קשה להם, ופה יש גם את ההרשאה לעשות את זה. אני חושב בפרשנות האישית בלבד שלי, שכשאנחנו הגברים רואים את זה על המסך או שומעים ברדיו, אנחנו גם נזכרים באיזושהי דרך באמת במוקרבות שלנו, במחיר שאנחנו משלמים, ואנחנו בוכים על זה ומותר לנו ביום הזיכרון. אז יש גם את הערך של זה, את הפורקן הרגשי.
מה שאתה אומר לוקח אותי בחזרה לחגי ולספר האחרון שלך עד כה, ששמו המחסל. ושוב, חומרים ביוגרפיים, בוא נקרא את הפתיחה שלו בבקשה. הספרים שלך ראו אור בהוצאת הספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד. ניתן קרדיט גם לזה.
כן, בעריכת מנחם פרי. בשנייה הראשונה הציפה אותי תחושת התעלות. בשיאה נגעה בעומק הלב, ולפתע התפוגגה, נטשה, החליקה פרוקה ומאושרת אל המרחב, שבה הביתה, השאירה אותי ריק. ההוא שכב שם על הקרקע כ-100 מטר ממני, מת. אני הרגתי אותו. התרוממתי ולחצתי את היד שנשלחה לעברי. הבחור תפח בחיבה על הכתף שלי. הוא היה מספר 2 שלי. אני לא זוכר את שמו. תפקידו היה לסחוב את הציוד ולהביט לצדדים. הוא עמד לידי, שמן וקירח, והיה מרוצה מאוד. חייך מאוזן לאוזן. האחר, שישב לא רחוק מאיתנו, קרסם גבעול יבש והתנהג כאילו כל העניין לא נוגע לו, כאילו השפה שאני והשמן מדברים בה כלל לא מוכרת לו.
הגיבור שלך, שגם היה חייל מצטיין ואחר כך מגויס לאיזשהו שירות ביטחוני ועוסק בחיסולים, אפשר כבר לשמוע את השפה שבה אתה מתאר אותו, ההדחקה, האטימות, הולך ומסתבך שם עם איזושהי פרשייה שבה הוא מפחד שיחסלו אותו, והולך ומשתגע. זאת אומרת, הכוח הזה, הגיבורות הזאת שמביאה אותו לאיזשהו לופ של שיגעון. בסוף יש איזושהי תקווה בסוף הספר שלך, אבל אתה שב ומפרק לאורך כל הכתיבה שלך.
אני חושב שמה שאני מנסה להתעסק בו זה את אלמנט הרצחנות, שפה לא כך עלה בשיחה. עניין הוא שעל השיתוף הפעולה מהצד השני, אפשר למנף אצל אנשים בגילאים שונים את אלמנט הרצחנות, אלמנט שנמצא בתוכנו, שהוא חלק מאיתנו. וזה עניין של וולטאז'. ואני חושב שפה יש איזה פרדוקס שאנחנו מתעלמים ממנו, ועל כן הוא משרת איזה עניין. זה עניין פוליטי, אי אפשר להתעלם מזה. זיכרון הוא עניין פוליטי, היסטוריה זה עניין פוליטי. העניין של הרצחנות, זאת אומרת, הרי מדינת ישראל קמה בעקבות השואה, שאנחנו לא מרפים מהעניין הזה, תמיד, כי יש איזשהו אינסטינקט של השמדה, אבל, יודעת, יש מה שנקרא תסמונת שטוקהולם, זאת אומרת, שלא מדוברת פה, זאת אומרת, גם אנחנו, יש לנו איזה עניין ברצחנות.
אנחנו הפכנו להיות חזקים.
בסדר גמור, אבל
העניין הוא... אנחנו משלמים על זה מחיר.
העניין הוא איפה הגבול, זאת אומרת, כן. אנחנו כבר לא מקימים מדינה, אנחנו שולטים.
מה אתה מצפה מהגברים?
אני לא אוהב את ההכללות האלה, אין לי עניין, אני לא מקבל את הטרמינולוגיה הזאת.
מה אתה מצפה מעצמך? אתה בחרת להיות אומן, אתה בחרת בדרך האומנות, אתה הפכת לאומן.
אני חושב שאומנות זה פלטפורמה כדי להגיד משהו, זה כל העניין. והיות אני רציתי להגיד משהו, ואני רוצה להגיד משהו שאנחנו מדברים עליו פה.
אבל אתה גם מלמד אנשים, אתה עוסק בחינוך דרך האומנות. נאמר, אם תפגוש אנשים צעירים, תחנך אותם להתגייס לשייטת היום.
אני? לא. למה? למה שאני אעשה את זה?
אמרת לא.
ברור. למה שאני אעשה את זה? אני לא רואה סיבה לעשות את זה. אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל זה... לא, אני לא מרגיש צורך להמליץ למישהו לעשות משהו. העניין של מאיזה בית אתה בא, בדרך כלל, הגיוס לצבא והמקום שאתה מתגייס לצבא, זה עניין של חינוך מהבית, זה לא עניין של...
גבריאל, חייכת כששאלתי אותו.
אני... לא, כי את...
מחנך דור צעיר.
כי את שמת אותו בפינה. אבל אני רוצה רגע להתייחס לעניין של הוולטאז', כלומר שכל אדם יכול להפוך לרוצח, שחגי התייחס. זה תמיד מעניין, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אבל האמת שהמחקרים מראים מי... הניסויים של מילגרם שביקשו אנשים לחשמל אנשים אחרים, ועד ניסויים על חסידי אומות עולם שבזמן השואה לא שיתפו פעולה עם המשטר הנאצי, מראים שאחוז ניכר אפשר להפעיל עליו לחץ, עד 70 לפעמים, 75% מהאוכלוסייה, אבל תמיד נשארים בסביבות 20% או 25% שמסרבים לשתף פעולה, גם אם זה אומר שהם בסיכון החיים שלהם, כמו שקרה בגרמניה בזמן המלחמה. וגם בקרבות אנחנו גם יודעים מחקרים שמרבית החיילים כשהם ברגע הקרב לא רוצים לשעות קדימה, אבל למרות מה שמספרים לנו, וצריך לדרבן אותם, לפעמים צריך לאיים עליהם שהם יעשו את זה. אז אני לא בטוח שהרצחנות מקוננת בכולנו.
לסיום, אני אשאל אותך, אולי לקראת הספר הבא, מה צריך להיות עם הגבריות? מה צריך להשתנות?
טוב, אני חושב שממש יש צורך בשינוי עמוק, יש צורך בניתוח. אני חושב שגברים צריכים
לשאול... ניתוח לב פתוח.
לב פתוח, כן. אני חושב שגברים... מחויבים, צריכים, זקוקים לשאול את עצמם מה מכילה הגבריות שלהם, איזה מחיר הם שילמו עליה. להרבה גברים זה יהיה קשה, כי הם חיים בפיצול, אז הם יגידו, מה זאת אומרת? אני עושה את מה שאני מצופה ממני לעשות. אז אני מזמין אותם לחשוב על הגוף שלהם. לחשוב איזה מחיר במהלך חייהם כגברים שילם הגוף שלהם. אגב, אנחנו כיהודים כבר מגיל 8 ימים פצעו אותנו בגוף, אבל גם מחירים אחרים, בין אם זה בצבא וכל מה שזה אומר, בין אם זה אובדן של חיים, ובין אם זה כל מה שהגוף הגברי צריך לשאת במהלך חייו ומחיר שהוא צריך להקריב, ולחשוב על זה, אולי זה יאפשר להם להסתכל קצת באופן ביקורתי על מה קולט הגבריות, ואולי לא לשתף פעולה עם כל מה שנדרש מהם כגברים.
אני הייתי מוסיפה, אולי זה יאפשר להסתכל לא רק באופן ביקורתי, אלא באופן של אהבה, וגם לבכות. שוב, אנחנו ביום הזיכרון, גם לבכות היום או בימים אחרים, כי זה מאפשר לגוף אוויר,
אהבה זה תמיד כבוד. טוב, ובכי טוב אף פעם לא יזיק לאף אחד.
זאת אהבה וזה הכבוד. אז עשינו כאן שיחה שלא בכל דקה הייתה פשוטה, ואנחנו נסיים עם שיר שלך, מדמה מול פסנתר, ישראל כסיף, מהאופרת הרוק ילד טוב. אני מאוד מודה לכם, ישראל כסיף, דוקטור גבריאל בוקובזה, חגי ליניק הסופר והמוזיקאי, ותודה לנדב זילברשטיין על הביצוע הטכני, ואני ענת שרון בלייס, להתראות.
מטשטש שקיבות, מפחד לחלום, מקווה שיגיע מלילה אל יום, מרדד מציאות, מחרסם רקנות. מילים חופשיות מאובדן הכרה, משככי כאבים, סימני שאלה, מחפש תמימות, מחרסם רקנות, מדמם מול פסנתר, ולרגע זוכר את מה שקיוויתי לשכוח. מדמם הפסנתר, ולרגע חוזר. רציתי לברוח, שאפתן, מקשה תימהונית, אלימות ופולחן, תרועת חצוצרות ורוקדים על הדם, ניצני פורענות, מעשה אדם. Something.